שלום וברוכים הבאים לפודקאסט העולם של יוזביץ'. אם אתם נהנים מהתכנים, בבקשה דרגו את הפודקאסט שלנו באפליקציה. עוד כמה דירוגים כאלה ואנחנו הולכים להיות מקום ראשון בקטגוריית מדע בישראל. שתהיה לכם האזנה מענה. שלום לכולם וברוכים הבאים לערוץ. מה הולך להיות בסרטון הזה? סרט מבוא על התורה של אדם סמית לקראת הרצאה שקיימתי עם דוקטור איימון בטלר, שהוא הנשיא או הדירקטור של מכון אדם סמית העולמי. שלום לכולם וברוכים הבאים לערוץ שלי. הערוץ הזה מדבר על השכלה, אינטליגנציה, פילוסופיה, מדע, אינטליגנציה מלאכותית ועוד ועוד, בגדול איך לגרום לכם להיות יותר חכמים בשיחת הסלון הבאה שלכם. אם זאת פעם ראשונה שאתם בערוץ, שווה לכם מאוד להסתכל על מה אנחנו עושים. יש לנו כבר בערך 10,000 עוקבים, ויש לנו ממש ממש שיחות מרתקות לגמרי. אם הייתה שיחה עם תומר פרסיקו ועל אפגניסטן ועל חוצנים ועל באמת מומחים מכל העולם שמגיעים ומדברים על כל מיני נושאים מרתקים מאוד גם בעברית וגם באנגלית. אם אתם מצטרפים, יש לכם גם את קבוצת הטלגרם שלנו שבה אתם יכולים לשאול אותי שאלות ואני משתדל לענות. יתרה מזאת, דברים נוספים שיש לנו, יש לי 4 ספרים שכתבתי. הראשון נקרא ראש גדול והספר האחרון, הספר הזה נקרא הצלחה בלימודים, ספר שיכול להציל לכם את שנת הלימודים. אם מעניין אתכם להציל לכם את שנת הלימודים או להציל לחבר או לילד שלכם או לבן או בן משפחה את שנת הלימודים, לפי דעתי לכו על הספר הזה. אוקיי, אז אנחנו מתחילים. אז בעקבות מפגש העוקבים שלנו ובעקבות כל מיני בקשות, אמרו לי, כאשר אני מעלה סרטונים או שיחות עומק עם כל מיני חוקרים בתחום, לפני שאני מעלה את השיחות, שווה לעשות שיחה מקדימה על מה שקורה. אז שיחה שאמורה לעלות, ויש גם קישור שלה, היא שיחה על הפילוסופיה של אדם סמית, הכלכלן הסקוטי. זה הבחור, אדם סמית, כתב את הספר עושר העמים. אחד האנשים שמרבים לצטט אותו, אבל אף אחד לא באמת קורא את הדברים שהוא כתב. אז בשיחה הזאת בעצם דיברתי עם איימון בטלר, שהוא הדירקטור או המנהל של מכון אדם סמית העולמי, הוא גם הקים את המכון, ובאמת אדם סמית הוא דמות מרתקת. אז אני רוצה לתת איזה שהם קווים כלליים ככה לתיאוריה של אדם סמית, מי זה אדם סמית וכן הלאה וכן הלאה. אז אדם סמית נולד ב-1723, מה שנקרא פילוסוף סקוטי, הוא נולד בסקוטלנד, הוא שייך למה שאנחנו קוראים ה-Enlightenment הסקוטי, עידן הנאורות הסקוטי, ביחד עם אנשים כמו דיוויד יום, פרנס הצ'סטון, ג'יימס וואט ועוד כהנה וכהנה, אנשים שבמשך תקופה מאוד מאוד קצרה משנים ממש את העולם. אפילו וולטר ככה כותב, כל פעם שאנחנו רוצים רעיונות לציוויליזציה אנחנו באים או נושאים עיניים לסקוטלנד. בסופו של דבר אדם סמית מוכר בעיקר בעקבות הספר שלו עושר העמים שהוא כתב ב-1776, והרבה אנשים רואים בו אולי את האבא של הכלכלה המודרנית, כן? האבא של הקפיטליזם, כן? עושר העמים לוקח הרבה מאוד תפיסות שהיו מיושנות מאוד ובעצם הופך אותם לגמרי. אני אתן דוגמה. עד אדם סמית היה מקובל לחשוב שהעושר של מדינה נמצא בכמויות הזהב שיש במרתפים שלה. ובעצם ממש במשפטים הראשונים בספר עושר העמים, אומר אדם סמית, לא, זה לא בכמות הזהב, אלא בכושר הייצור של המדינה. זהב זה רק פונקציה, זה רק אמצעי בשביל שנוכל לייצר. הוא נותן דוגמה יפהפייה, תחשבו שבן אדם יש לו יותר מדי סירים ומחבטות, זה לא עוזר יותר מדי, כן? אפשר לנהל דברים בצורה מדהימה גם עם לא יותר מדי סירים. הרעיון הזה שהוא כל כך פשוט, כן? שמדינה לא נמדדת לפי יחס, לפי כמה זהב יש לה במרתפים, אפשר לראות את זה לפי לוב, שהייתה מדינה עם המון זהב, אפשר לראות את זה לפי ספרד, כן? של המלך אלפונס, כן? שהייתה מדינה מפגרת ונכשלת, למרות שהיה לה המון זהב במרתפים. כל הזהב שהגיע מאמריקה בעצם הגיע לספרד, ולמרות זאת המדינה הייתה נכשלת. לפי פרופסור ארסגור, היא הייתה נכשלת בעיקר בגלל א', ששליש, בעצם רק שליש מהאוכלוסייה עבד, האצילים לא עבדו, הכמרים לא עבדו, אז הכנסייה לא עבדה, האצילים לא עבדו, והדבר הנוסף זה שהיה להם מה שנקרא מנגנון של מכס, ובמנגנון הזה הם בעצם לא נתנו לספרים ולרעיונות להגיע לתוך ספרד, והדבר הזה בעצם הפך את ספרד למדינה מאוד מאוד נכשלת. אז זה איזשהו רעיון מרכזי מאוד, עושר העמים לא תלוי בזהב, והוא תלוי ביכולת לייצר. ורעיון אחר, שהוא מאוד מאוד משמעותי, היכולת לייצר תלויה במה שנקרא division of labor, חלוקת העבודה, כן? דברים שאחרי זה תומס סואל, במאה ה-20, ידבר עליהם הרבה יותר. מה זה חלוקת העבודה? הוא נותן את הדוגמה של מפעל הפינים, כן? מפעל סיכות, כן? אז מפעל סיכות זה מפעל שיש בתהליך יצירה של הסיכות, יש כל כך הרבה דברים שאתה צריך לעשות. אם בן אדם אחד יעשה את זה, אז הוא יוכל לעשות משהו כמו 40 סיכות בשבוע, כמו שיגיד לי איימון בטלר. לעומת זאת, כאשר יש מפעל, המפעל הזה יכול לייצר משהו כמו 18,000 סיכות בשבוע, מכיוון שיש חלוקת עבודה. וככל שחלוקת העבודה היא יותר ויותר מדוקדקת, ככל שמישהו אחד מתמחה במשהו ספציפי ומסוים, ככה אנחנו יכולים לייצר בצורה מסיבית יותר, טובה יותר, איכותית יותר, וככה גם העושר של המדינה עולה. זאת אומרת, אדם סמית יגיד, אתם רוצים לראות עד כמה מדינה מצליחה, עד כמה מדינה היא מורכבת, עד כמה מדינה היא מתקדמת, תראו לאיזה שלבים או לאיזה רזולוציות מגיעה חלוקת העבודה, כן? עכשיו, סוגיה שאלינו בשיחה עם איימון בטלר, זה באמת העניין הזה של האם חלוקת העבודה לא הופך אותנו להיות מכונות, כן? זאת אומרת, האם כל הנושא הזה של חלוקת עבודה לא מזכיר את הסרט של צ'רלי צ'פלין בזמנים מודרניים, שיש את הבן אדם שרק סוגר את הבורג וכן הלאה וכן הלאה. האמת, עם כל העולם של התעשייה המכנית, הדברים האלה נראים קצת פחות, אבל עדיין. רעיון מרכזי נוסף זה רעיון של היד הנעלמה, כן? היד הנעלמת. זה דבר חשוב מאוד. אדם סמית, רואים, רוב האנשים רואים ברעיון של היד הנעלמה את הרעיון החשוב ביותר של אדם סמית. אדם סמית כמעט ולא מזכיר את המושג היד הנעלמה, רק באיזה קם, רק בשלושה מקומות בכתבים שלו, אבל כמו שאיימון ברטלר יגיד לי, כל הכתבים שלו בעצם כל הקונספט של היד הנעלמה בנוי בצורה מאוד מאוד אינטנסיבית. היד הנעלמה בעצם אומר שכדי שמערכות יהיו מסודרות, לא צריך שמישהו יסדר אותם, כן? הדוגמה הטובה ביותר, וזו דוגמה גם שאני נתתי בשיחה, זה שתחשבו על המשפט הבא. אין שום בן אדם שאחראי על אספקת הלחם לעיר לונדון. לונדון היא עיר ענקית עם מעל מיליון אנשים, וכדי לספק ללחם, הרי אי אפשר לייצר את זה בלונדון, צריך כל יום לדאוג שלכל בן אדם שרוצה יהיה בלונדון לחם. והדבר הזה, אם היה בן אדם, אם היה משרד ממשלתי שהיה אמון על הספקת הלחם ללונדון, רוב הסיכויים שלו היה לחם ללונדון, כן? אבל מכיוון שיש הרבה מאוד תהליכים וכל אחד עובד בצורה מסוימת וכל אחד בעצם עושה את הדבר שלו וכל אחד דואג לאינטרסים שלו, אז יוצא מצב שבאמת גם בלי שיש מישהו אחד שאחראי, יש אספקת לחם ללונדון. וזה דבר שלפי דעתי הוא מדהים לגמרי, כן? הרעיון הזה גם שמתוך זה שכל אחד דואג לאינטרס האישי שלו, אנחנו נקבל משהו שמתפקד בצורה הרבה יותר טובה. המשפט, זה לא המשפט הראשון, אבל אחד המשפטים, המשפט בעמוד השני, כן, של אדם סמית, אומר כאילו, לא מיטוב ליבו של האופה או של הקצב או של המוזג, כן, שאנחנו מצפים לקבל את ארוחת הערב שלנו, כן? פשוט מזה שהם דואגים לטובת עצמם, their own interest, הם דואגים לטובת עצמם, ובזה שהם מספקים לנו את הדברים, הם בעצם דואגים להם, כאילו, we address ourselves not to their humanity, but to their self-love. זאת אומרת, העובדה שהאופה מספק לך את ארוחת הערב שלך, זה לא בגלל שהוא אוהב את האנושות בצורה שווה, כן? אלא הוא אוהב את עצמו, וזה הדבר המשמעותי ביותר לגבי העניין הזה. השיחה, החלק השני של השיחה, עסק ברעיון המוסרי. למעשה, אדם סמית לא ראה בעצמו כלכלן, בייחוד בגלל שהמילה כלכלן, במובן שאנחנו מבינים אותה, לא הומצאה עדיין, כן? הוא ראה את עצמו כפילוסוף מוסרי, ובתור פילוסוף מוסרי, אחד הדברים שעניינו אותו מאוד, זה לדעת למה בני אדם עושים טוב. ב-1759 הוא כותב ספר שנקרא Theory of Moral Sentiment, כן? תיאוריה על הרגש המוסרי, והספר הזה, אדם סמית בעצמו רואה בו בתור הספר החשוב ביותר שלו. עד סוף ימיו הוא ילך וישחזר וישחזר ויעדכן את הספר, כן? למרות שרוב האנשים מכירים את עושר העמים, הספר שנכתב ב-1759, שהוא בן 36, הוא מבחינתו יצירה חשובה ביותר שלו. ובעצם בספר הזה, כמו כל בני הנאורות, הוא בעצם מסתכל על בני אדם, ויש איזה משפט מאוד מפורסם בספר שהולך ככה. נניח שממלכת סין הגדולה על כל רבבות תושביה תיבלה פתאום ברעידת אדמה. ונחשוב איך יגיב אדם בעל רגש אנושי באירופה שלא היה לו שום קשר לאותו חלק של העולם כאשר יוודע לו על האסון היום הזה. אני משער בנפשי שקודם כל יביע בצורה נמרצת מאוד את צערו על הצרה שבא על אותו המומלל, ישמיע הרבה הרהורים עגומים בדבר רפיסותם של חיי אנוש וההבל של כל יגיעות אנוש, שכך הן יכולות להיכחד בן רגע. ואם איש חוקר ודורש יהיה, אולי גם יעסוק בניתוחים רבים בנוגעים לתוצאות שפורנות זאת עלולה להסב למסחרה של אירופה ולסחר ולעסקים שלא עם העולם בכלל. וכתום כל ההגיגים היפים האלו, לאחר שיבוטעו כהלכה כל הרגשות האנושיים הללו, ימשיך בעסקיו או בהנאותיו, ימצא לו את מנוחתו או את שעשועו, והוא שלב ושענן כאילו לא היו דברים מעולם. צרה של מה בכך, אם תתרגש עליו עצמו, תפריע לו יותר. אם אחר יאמרו לו לקצץ את אצבעו הקטנה, לא ידע תנומה הלילה. אבל אם אך לא ראה אותה מעודו, נחור ינחר במנוחה שאין למעלה ממנה על אובדן 100 מיליון מאחיו. השאלה באמת, זה איזושהי אמירה כזאת של, על מי הוא מדבר? אבל תכלס הוא מדבר עלינו, כן? כשאני הייתי חייל ולא ממש אהבתי את השירות הצבאי שלי, אז אמא שלי אמרה לי, מה הבעיה? יש לך בסך הכל עוד שנה להישאר בצבא. וניסיתי להסביר לה שהסבל שלי הרבה פחות חשוב לה מהסבל שלה, ואמרתי, אני מוכן, בואי ניקח נר ותשימי את היד שלך 10 סנטימטר מעל הנר דקה, ואם תשימי אותה דקה, אני מוכן לסבול שנה, ואני לא אגיד שום דבר, והיא לא הצליחה, כי הסבל שלה של דקה היה הרבה יותר חמור מהסבל שלי של שנה. למה? כי זה ככה קורה, זה לא בגלל שאמא שלי מיוחדת, כולנו ככה. אדם קרוב אצל עצמו, ואני איך הקודמים, וככל שמשהו יותר רחוק מאיתנו, ככה אנחנו רואים אותו אחרת. למעשה, אדם סמית מדבר על הרעיון הזה, שכאשר שבתור בני אדם, בתור יצורים חברתיים, כן, איזה 100 שנה לפני דרווין, אנחנו בנויים בעצם לרצות את החברה שלנו, כן? אדם סמית מדבר על מה שנקרא רגש של סימפתיה, אבל היום היינו קוראים לו אמפתיה, הזדהות, כן? ההבדל בין סימפתיה ובין אמפתיה זה, תחשבו, סימפתיה זה שאני מסכים איתך, כן? ואמפתיה שאני מבין את הרגש, כן? עובדת סוציאלית בכלא אמורה שיהיה לה אמפתיה, היא לא צריכה שיהיה לה סימפתיה, כן? זאת אומרת, אני מבין מה ש קורה איתך, גם דיברנו על זה עם אלכס גרינברג. הרעיון המרכזי, אומר אדם סמית, שהוא אחד הדברים שהיה הכי חשוב לו, זה איך לקדם את העניים, זה בסופו של דבר, כאשר אנחנו מתלבטים אם לעשות משהו טוב או משהו רע, אנחנו בעצם מסתכלים, אנחנו יוצאים מתוך הסיטואציה, כן? יש איזה צופה חיצוני, הוא קרא לו impartial spectator, כן? איזשהו צופה חיצוני שבעצם אומר לנו מה לעשות. הדו-שיח הזה בין האם לעשות ככה או לעשות ככה, זה בעצם הרעיון המוסרי. הרגש המוסרי זה רגש שאנחנו מקבלים אותו מהחברה, ואנחנו מקבלים אותו מהחברה בייחוד מכיוון שהחברה מענישה אותנו, כן? אם אנחנו מתנהגים בצורה לא טובה, והיא נותנת לנו פרסים אם אנחנו מתנהגים בצורה לא טובה, כי אנחנו צריכים להיות מסונכנים, אנחנו צריכים שתהיה הלימה בין ההתנהגות שלנו ובין התגובות מהחברה, כן? אחרי זה יגידו שבמאה ה-20 יש מה שנקרא Theory of Mind Reading, כן? איך אני יודע מה עובר בעולם של השני? זה דבר ממש ממש מגניב. אז אדם סמית נותן את הדוגמה, תחשבו שמישהו מספר בדיחה ואף אחד לא צוחק וכולם מסתכלים עליו בצורה מוזרה, כן? אז זאת נקודה לא טובה, זאת נקודה שהחברה אומרת לו, תקשיב, אתה מתנהג לא בסדר, אין הלימה בין הרגשות שלו ובין הרגשות של החברה, כפי שהחברה מקרינה אותם. בכל אופן, הרעיון הזה של התיאוריה המוסרית היא אחד הרעיונות החשובים ביותר שלו ומבחינתו החשוב ביותר. הרעיון הזה שאין דבר כזה שמישהו מלמעלה יכול להזיז אנשים כמו בלוח שחמט, כן? הוא קורא לזה איש המערכת. אתה לא יכול לכפות על אנשים לעשות את מה שאתה רוצה, כמו איזה לוח שחמט במשטר טוטליטרי, בייחוד מכיוון שאנשים הם לא כלים בשחמט. יש להם את הרצונות שלהם, יש להם את השאיפות שלהם, ואם אתה תכריח אותם לעשות משהו מסוים, הם ימצאו את הדרך לעקוף ולעשות את מה שהם רוצים. אז במקום להיות המן אוף דה סיסטם, אתה צריך להסתכל על הדברים בצורה אחרת. הרעיון המרכזי של אדם סמית, והוא באמת מבחינתי חשוב, זה שהתיאוריה הכלכלית שלו, של השווקים החופשיים מצד אחד, היא ביחד עם התיאוריה המוסרית שלו מהצד השני. הרבה פעמים אנשים מדברים על התיאוריה הכלכלית קפיטליסטית בתור, טוב, זה ברור שזה עובד, אבל זה מושחת, כן? יונתן ברק דיבר על זה שהוא היה באיזה סטנדאפ וקיבל איזה, לא יודע מה, 17 אלף שקל כדי לעשות מופע בפורים. אז הוא אמר, זה קפיטליסטי, זה חזירי, זה מלוכלך, אבל אני הייתי שמח שיעשו מזגנים בכיתות בכסף הזה. פשוט אני יודע שאי אפשר, כי זה תקציב צבוע, וזה או אני אקבל את זה או אורי חזקיה, אז אם אני, אז עדיף שאני אקבל את זה, כן? כאילו גם יונתן ברק נופל לרעיון הזה של תכלס, באמת קפיטליזם זה דבר לא מוסרי. אבל אדם סמית בעצם כל העבודה שלו, ואחרי זה האחרים שיבואו וימשיכו את העבודה שלו, אם זה מילטון פרידמן, אם זה פרדי חייק, אם זה תומס סואל, בעצם יגידו לא, זה לא נכון. פרדי חייק בעיקר, כן? אבל הוא מדבר על זה שאם אתה רוצה להיות המוסרי ביותר שאתה יכול, תן לכל אדם לשאוף ולרדוף אחרי האינטרסים שלו בצורה הטובה ביותר, ולא, ושום דבר אחר לא יבטיח את הסגסוג יותר מהנקודה הזאת. זאת אומרת, הרעיון שנמצא בבסיס של התיאוריה של השוק החופשי, הוא רעיון מוסרי, ולאו דווקא אותו בן אדם שהגה את התיאוריה הזאת, הוא באמת הבן אדם שראה בעצמו פילוסוף של המוסר, וכל הזמן עניין אותו איך לעשות טוב לאנשים אחרים. אז זה היה ככה, כמה זמן? 16 דקות על אדם סמית. שווה להסתכל על השיחה. בשיחה אנחנו מדברים גם על מה שחומסקי, נועם חומסקי מדבר נגד אדם סמית, ומה שאיימון באטלר אומר. לפי דעתי, רעיונות מרתקים לאללה. תודה רבה לרחל שנתנה לנו את הרעיון הזה של באמת לעשות שיחה מקדימה. תכתבו לי בבקשה בתגובות אם זה מעניין אתכם, אם זה היה לכם טוב, אם זה עזר בשיחות. וזהו, ניפגש בפעם הבאה. אם זה פעם ראשונה שלכם, אני מזכיר, כנסו לערוץ ותירשמו ויהיה לכם כיף גדול. חברים, תודה רבה. אני הייתי רועי יוזביץ'. אם הגעתם עד לכאן, מגיע לכם כל הכבוד. אז תנו לי להגיד לכם שלושה דברים קצרים. הדבר הראשון, אם שמעתם משהו בשיחה שמעניין אתכם, שאתם רוצים לקחת הלאה, פשוט ספרו אותו לאנשים אחרים. משהו מעניין שאני אמרתי, משהו מעניין שהאורח שלי אמר, איזשהו רעיון שאתם רוצים לקחת אתכם לחיים, פשוט ספרו אותו לחבר או לחברה. זאת הדרך הטובה ביותר לזכור את הרעיונות מתוך השיחות האלה. הדבר השני, אם אתם רוצים לקחת חלק בקהילה שלנו ולפגוש ולדבר עם אנשים כמוכם, אתם מוזמנים לערוץ הטלגרם שלנו, שווה לכם מאוד. פשוט תראו עוד אנשים שמתעניינים מדברים מגניבים בדיוק כמוכם. והדבר האחרון, אם אתם יכולים, דרגו את הערוץ שלנו באפליקציית הפודקאסטים שלכם, זה יכול להיות בספוטיפיי, באפל פודקאסט או בגוגל פודקאסט, זה תהליך קצר של שתי שניות, הוא מאוד מאוד יעזור לנו להפיץ את הבשורה הלאה. שיהיה לכם כיף גדול וכיף בשיחה הבאה.